רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום. כבכל שנה, גם השנה אנחנו עורכים את סקר המאזינים הגדול שלנו, ובו אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותנו בדעותיכם לגבי הפודקאסטים שלנו. מה אתם אוהבים ומה לא, מה עובד ומה חייב להשתפר. אנחנו ברשת עושים היסטוריה, אוהבים את הביקורת שלכם ושמחים ללמוד ממנה, והנתונים הסטטיסטיים שתשתפו איתנו יסייעו לנו למשוך מפרסמים חדשים, שהרי אם אין לחם, אין תורה. בקרו באתר הבית שלנו, ranlevy.com, וחפשו את הבאנר של סקר המאזינים. ממלאי השאלון עסקו לתשורה מיוחדת. סקר המאזינים הגדול של 2019, באתר ranlevy.com. הפרק בחסות אופטיבס, המגייסת לשירותיה מפתחים, אנשי QA, אלגוריתמאים, אנשי סולושנס ועוד. רבים מאיתנו מבלים שעות בפקקים. כדי לייעל את התחבורה ולהקל על התנועה בכבישים, אנחנו צריכים לבחור בתחבורה הציבורית. וכדי שכולנו נבחר בתחבורה הציבורית, היא צריכה להיות חכמה ויעילה. מה שגם יביא להפחתה בזיהום האוויר ולשיפור ניכר באיכות החיים. אופטיבס מספקת מערכת מבוססת בינה מלאכותית ואלגוריתמי אופטימיזציה מתקדמים, על מנת לייצר תחבורה ציבורית יעילה יותר. כיום נמצאת המערכת בשימוש ביותר מ-300 ערים ברחבי העולם, ולאחרונה הודיעה החברה על סבב גיוס של 40 מיליון דולר ועל לקוחות שהם ספקי התחבורה הציבורית הגדולים ביותר בעולם. אז אם אתם רוצים להיות חלק משמעותי בעולם ירוק יותר למען כלל האוכלוסייה ונראה לכם שאתם מתאימים, היכנסו לאתר optibus.com והגישו מועמדות בעמוד הקריירות.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
מה עושה המדליה האולימפית לקריירה ביום שאחרי? איזה כלים ניתן לרכוש במרוץ למדליה שיעזרו לאחר מכן בקריירה ובחיים? ובכלל, איך משתנים החיים בין שני העולמות הללו? הפעם בעושים עסקים אנחנו עם יעל ארד. שלום יעל ארד.
היי.
מי שלא יודע, יעל ארד נולדת באחד במאי חג הפועלים, 1967 בתל אביב, קצת לפני מלחמת ששת הימים, פתאום אני חושב על זה.
חודש לפני.
כן. וכמובן, הישראלית הראשונה שזכתה במדליה אולימפית באולימפיאדת ברצלונה בשנת 1992, פרץ דרך, זה היה ממש משהו ככה יוצא דופן, לא חלמנו שזה יכול לקרות וזה קרה. אחרי זה היו מדליות נוספות, אליפויות עולם, אליפויות אירופה, אנחנו לא נפרט כאן את כל ההישגים הספורטיביים שלך. אני רוצה להתחיל איתך דווקא במה שאת עושה בשנים האחרונות. איך היית מגדירה את זה? מה, אשת עסקים, אשת קריירה, מנהלת, מה את?
אני חושבת שאני מגדירה את זה לפי מומחיות. אחד, אני חיה בזירה עסקית, אני בהחלט פועלת ביום יום שלי בעולם העסקים, המומחיות שלי זה יזמות, פיתוח עסקי ואסטרטגיה שיווקית, ואני עושה את זה בשתי זירות מרכזיות.
Okay.
זירה אחת זה הבק אופיס העסקי של עולם הילדים ובני הנוער בעולמות הטלוויזיה. בעולם הילדים ובני הנוער, כל סדרות הטלוויזיה יש להם נגזרות של מותגים. עם בובספוג, שחוגג אגב השנה 20 שנה, הוא תוכנית ילדים מאוד נצפית בכל העולם, עם מסרים וערכים וצחוקים וזה, אז מאחורי סדרת הטלוויזיה יש מותג, שצמח להיות מותג שיש לו הרבה מאוד עדוות, אם זה מיתוגים בעולמות של חברות מסחריות, אם זה מוצרים מפיג'מות ומשחקים
ופאזלים
וכן הלאה, כן? ואת כל העולמות האלו, בעצם המומחיות שלי זה להוציא את הדמות מהמסך, לילדים ולתת להם ליהנות מהדמות דרך מוצרים, והדבר השני גם מנוף שיווקי הדדי בעולמות המוצרי הצריכה וכן הלאה.
חלק מהמותגים, נגיד בוספוב ואחרים שאת מן הסתם מתעסקת איתם, זה מותגים בינלאומיים, אז הם לא באים כבר עם קונספטים של מוצרי צריכה, שקיימים כבר או שצריך להמציא אותם מחדש?
העולם הזה עולם מרתק, שהוא נישה בתוך עולם הפיתוח עסקי, שיווק, זיכיונות. זה בעצם אוקיינוס ענק של בק אופיס עסקי, של מותג שהוא ילדים. אני מתעסקת כמעט רק עם מותגים בינלאומיים, אני מייצגת אותם בארץ בעצם. את כל מותגי וייקום, ניקולודיון וכן הלאה, אני מייצגת בארץ יחד עם ענני תקשורת. וכן, יש לנו ספר מותג, מה שאנחנו קוראים סטייל גט בינלאומי, ויש לנו אסטרטגיה והכל, אבל בסוף, בטריטוריה שלנו, שזה מדינת ישראל, אנחנו צריכים לדאוג שהמותג הזה
יותאם לצרכן הישראלי?
לא, אפילו לא יותאם. קודם כל יגיע לצרכן הישראלי, יצא מהמסך, כן. יהיה אהוב, יעמוד בתחרות מול אין ספור מותגים. יש שם, בניגוד אלינו שהיה ערוץ אחד, דוקטור אף בייק, ואתה יודע, באחד בצהריים שחור לבן, היום יש 7-8 ערוצי ילדים, לכל אחד יש 50 תוכניות ביום, יש אין ספור מותגים, יש תחרות על הלב של הילד, ועל המדף. תויסרה, ספירת האדום, כבר ששו יש תחרות במדף, והזכיינים שלא יכולים לקחת את כל המותגים. בסופו של דבר צריך לייצר פה פיתוח עסקי מאוד משמעותית. אנחנו חתומים עם כמעט 40 חברות בישראל על המותגים שלנו, לזכיינות, לייצור, לשיווק. זה תחום מאוד מרתק, מאוד דינמי, שיש בו צרכן סופי, שזה ילד, אבל צרכן משלם שזה הורה, זכיין שמייצר, פלטפורמה, חברות מסחריות, ויש פה המון 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 יצירתיות.
יש איזו סיבה מיוחדת שהגעת דווקא לעולם הזה של הילדים במותגים האלה? זה קשור לזה שבזמנו עבדת בחברה אחרת, נכון?
כשאני פרשתי מספורט ב-96, אז בעצם החלטתי שאני רוצה להגשים את מה שחשבתי הרבה שנים, שאני רוצה ללכת לעולם עסקים. למדתי מנהל עסקים, ברייכמן הייתי מחזור 2. לשמחתי, בתיכון למדתי גם מגמה ריאלית, עם כל ההתפתחות שלי בעולם הספורט הזה.
יש לך חקר ריאלי.
כן, הקפדתי כזה הרבה בזכות המשפחה, ההורים, לשמור את כל הכדורים באוויר. ובשנת 2000 בעצם יצאתי לעולם העסקי, עם המון חוסר ודאות, אתה יודע, כי אתה אחרי כל כך בשנים, שאתה בתחום אחד, אתה יוצא לעולם חדש, ובאמת השתלבתי בקבוצת בר, בחברת PMI, בעולמות שהיו אז בחיתוליהם בארץ במיוחד, התחום הזה של המותגים.
רק נסביר שאנחנו אומרים PMI ובר, זה אותן חוברות שהיו פעם, שאני לא יודע, אולי יש אותם עד היום אפילו.
כן, לא רק חוברות.
סופרגול וכל המדבקות.
כן, אבל לא רק, לא רק. חברת PMI, חברה שמתמחה עד היום במוצרי פנאי ומותגים לילדים, שמה שמפורסם בהם זה האלבומי איסוף, אבל זה לא רק. זה עוד הרבה דברים אחרים, ואני שם בעצם עשיתי את ההתפתחות העסקית הראשונה שלי, ספגתי המון, גם אנשים עם הרבה מאוד ניסיון, וגם פלטפורמה מצוינת, ומשם יצאתי בעצם לחברה עצמאית שלי, שהיא גם עוסקת בתחום שאמרתי, וגם פיתחתי הרבה מאוד מיומנות בעולם הגיימינג, ובעולם הסטארט-אפים. אני גם מייצת לסטארט-אפים, גם עובדת עם חברות גדולות בתחום הגיימינג, וגם יש לי מיזמים שאני ככה מעורבת בהם באופן אישי. עולם שאני מתעסקת בהם מאוד מרתקים ומעניינים ודינמיים, אז אני קמה כל בוקר להמון המון עשייה מגוונת.
כן.
הרבה אסטרטגיה, וכיף לי.
את פרסמת לא מזמן ספר שנקרא הראשונה. ראיתי את אחד הפרקים בספר, אחד הפרקים המעניינים, שהוא מדבר על הניסיון שהיה לך שהיית בת 16, נכון? שנסעת לאיזה מחנה אימונים באוסטריה, ואחר כך הגעת גם לאיזשהו מקום ביפן. את מגדירה את זה כמשהו שייצב את האישיות שלך בהמשך, נכון?
אני חושבת שכל הקריירה שלי, מילדה בת 8 שהלכה לחוג ג'ודו, ועד גיל 29, היום שבו פרשתי, 21 שנה, זה בהחלט ייצב אותי בכלל כאדם, ייצב את האישיות שלי, בנה לי כלים שאיתם הלכתי לחיים הבוגרים שלי, האזרחיים אם תרצה. אתה יודע, דברים שאתה נחשף אליהם כספורטאי תחרותי, זה דברים שלפעמים עד גיל 80 אנשים לא צריכים להתמודד איתם, שלא לדבר, שאני בגיל 25 באמת נגעתי בשמיים הפרטיים שלי, ועמדתי על גג העולם, והגשמתי חלומות שרוב האנשים אני חושבת לא מעיזים לחלום, להיות הכי טוב בעולם במשהו. אני בגיל 16 בעצם נסעתי פעם ראשונה למחנה אימונים מאוד גדול באירופה, פעם ראשונה שבאמת נחשפתי לסצנה העולמית, פה בארץ ג'ודו היה ספורט יחסית קטן בחיתוליו, והתאמנתי שם עם זקנות מאוד 25, לא ידעתי שעושים ג'ודו בגיל הזה, ובעצם זה היה המחנה אימונים שבו החלטתי שאני רוצה להיות הכי טובה בעולם.
הסתכלת עליהם ואמרת לעצמך, אם אין יכולות להיות אלופות עולם, אז גם אני יכולה. אין סיבה שלא.
הם בסך הכל בשר ודם. אני באתי מטריטוריה, אתה בוודאי זוכר אותה, שזמנים שבהם להפסיד בכבוד זה היה נורמלי, ואף אחד לא אמר לנו שבוא נהיה הכי טובים בעולם.
יש הרבה ענפים בספורט שעדיין זה ככה.
לא, לא. אני חושב שהיום כולם מבינים שאם אתה לא שואף להיות הכי טוב בעולם, אז אתה לא שם ואתה ליד. לא כולם יכולים להיות הכי טוב, אבל בינינו, להיות הכי טוב בעולם, זה לא רק להיות מקום ראשון בעולם, זה גם להיות בעשירייה הראשונה בעולם. כשאתה בעשירייה הראשונה, אתה רוצה להיות מספר אחד, או בין השלושה הטובים, להיות על הפודיום.
כן.
אבל בסוף תסתכל ימין השמאלה, ביום יום שלך, אתה לא רואה כל יום, בכל מקום, מישהו שהוא בעשירייה הראשונה בעולם, ומה שהוא עושה. אז יש לנו המון ספורטאים בישראל, שהם כאלו בנפים אולימפיים, וגם בלא אולימפיים, וזה היה החלום שלי, החזון שלי, שלקח לי כמעט 10 שנים להגשים אותו, שזה היה בינינו חלום די הזוי, חוץ ממכבי תל אביב ב-77, לא היו לנו הכי טובים. אחר כך, מגיל 16, תשמע, נסעתי בעולם עם תיק על הגב, עם שניים בגדי ג'ודו, ומגינים לברכיים וחגורה שחורה, ופשוט התאמנתי במיליון מקומות לבד, בתקופה שלא היה לא סלולר ולא רשתות חברתיות שאי אפשר לשתף.
נספר בספר שאת נסעת למחנה אימונים ביפן, נכון? במקום שנקרא קצורה?
תשמע, הגעתי שם ליפן, לבד, בלי מאמן, שזה לא קורה היום. כשהתחלתי להתאמן, ראיתי שבקצורה, באוניברסיטה שם, יש איזה בלגית אחת שאני ככה ראיתי אותה בתחרויות, אז דרכה גם התחלתי ללמוד צרפתית, כי לא הייתה לברירה, אף אחד לא דיבר אנגלית, והתחלתי למלמל צרפתית, ואחרי שהתאמנו שם שבועיים, אז הציעו לנו לבוא למחנה אימונים של הנבחרת בטוקיו. זה היה כבוד גדול, אתה יודע, לנסוע לטוקיו ולהתאמן עם הנבחרת, היו נבחרות יפן וקוריאה.
את והבלגית.
כן, וקומה שביעית בקודוקן, מי שמכיר, שזה המועדון הראשון בעולם בג'ודו, ומאות ג'ודאיות הכי טובות ביפן, ונבחרת ראשונה של קוריאה, ובבוקר, 6 בבוקר, הזמנו אותנו לריצה. מה זה הזמנו? הורו לנו ללכת לריצה, ואתה יודע, טוקיו זה לא מקום שיש הרבה שטחים פתוחים, אז היה שם פארק קטן, יפנים קטנים, ואמרו לנו, הם הולכים לעשות 10 סיבובים לצד אחד, 10 סיבובים לצד שני, והתחלנו לרוץ. עכשיו אני רצתי מאוד טוב ריצות ארוכות, וככה רצתי עם הדבוקה של היפניות, ששם כולם היו אלופות וזה, ובשני סיבובים האחרונים אמרתי לעצמי, טוב, עכשיו בסיבוב האחרון אני אתכונן ואני אקוף אותם. אז בסיבוב האחרון באמת עקפתי אותם, הגעתי ראשונה. אף אחד לא יודע מאיפה אני, לא יודע אפילו לגעות המילה ישראל, לא היה ג'ודאי ישראלי בכלל שזכה בכלום, והגעתי ראשונה, אז המאמנים מסתכלים עליי כבר ביפני, זאת אומרת, איך קוראים לך? אומרת, הרדו, קוראים לי הרדו ביפני, זאת אומרת, איזה משקל, זה בסדר. הולכים, הולכים לארוחת בוקר, דגנה ואורז, ואז עולים למזרון, למעלה, נפגשים שם עם כל המאות ג'ודאים וג'ודאיות, ויש להם כזה קטע שאחרי החימום, מעמידים את כל הטובים בשורה, ואומרים להם, עכשיו אתם עושים 15 קרבות, סימולציות קרבות, רצוף, או 15 ריפונים, שזה הנוקאוט של הג'ודו בקרקע, הכל בקרקע, או ריתוק, או בריח, או חניקה, או שעה וחצי, שזה מטורף, שעה וחצי רצוף קרבות, זה אין דברים כאלו. ושיבו אותנו במרכז, וקראו לכל הבנות לרוץ אלינו, וכל אחד תבחר לבת זוג. ואני יושבת, ומגיעות אליי איזה 10 בנות, ואז אני רוצה לבחור אחת, ואז אני שומעת, no. מסתכלת למעלה, אני רואה מעלי עומדים 7 מאמנים יפנים, ואומרים לי, ארדו נו, ומזמינים איזה מישהי שהיא אלופה, ואומרים, תעשי איתה.
הם עשו את זה בגלל שהם זכרו אותך מהסיבובים בפארק?
כי בבוקר שהם ראו שניצחת, כן. אז עכשיו אומרים, רגע, מי זה החצופה הזאת? בוא נבדוק אותה. ואז אני עושה את הקרם, נצחת אותה, והיא הולכת, ואז עוד פעם רצות אליי הרבה בנות, ואז אני שומעת עוד פעם נו. וככה כל פעם מביאים לי מישהי זה, ואני שאף פעם בחיים לא עשיתי 1.5 שעה רצוף קרבות בלי לנשום.
ועד אז לא היה לך, אף אחד לא הכיר אותך כמעט?
לא, לא הכיר אותי. עשיתי דקה קודם מקום שלישי באירופה, שזה היה סקסי של הג'ודו הישראלי, ובשבילי זה היה פריצת דרך, אחרי הרבה שנים של ככה ניסיון. ואחרי 1.5 שעה שהצלחתי לעשות בריח לאחרונה שבהם, שהייתה אלופת יפן במשקל שלי, אחרי איזה 15 דקות שממש נלחמנו אחת בשנייה, אז נשקפתי למזרון, לא יכולתי לזוז, הידיים שלי היו, אתה יודע, כל השרים נפוחים.
כן.
אני מעריכה שאם הייתי מאמן, אז אולי הם היו נזרים ככה לנסות להתעלל בי וזה, אבל כשסיימתי את זה, אתה אמרתי לעצמי, זה מסוג הדברים שמחשלים אותך, ואתה יודע ש אסור לך לתת לאנשים לשבור אותך, ואם עברת את זה, כנראה אתה יכול לעבור הכל. וזה מבחינתי היה מין סימן כזה לעצמי, שאני יכולה להיות בצמרת העולמית, שאני יכולה להמשיך את הפריצה שלי.
מאותם שעות שאת מספרת על הסיטואציה הזאת, באיזה מקום פנימי אני שואל, זה מגיע אצלך, מה, איזשהו פרץ אדרנלין מטורף, שאת יודעת שאת צריכה להוכיח את עצמך באותן שעות, מול המאסטרים של עולם הג'ודו העולמי.
אני בתור ילדה מאוד מוצירה, תמיד היה לי פשן מטורף, מין חיידק פנימי כזה שממש דוחף קדימה. זה מה שדחף אותי כל השנים. איפה ילדה רוצה בגיל 9.5 להיות אלופת ישראל, או להתאמן 6 פעמים בשבוע, או לנסוע באוטובוס כל יום, הלוך חזור מצד אחד של תל אביב לצד שני, להתגבר על המון הפסדים ואכזבות. זה משהו שאתה מגיע כבר לגיל 22, אחרי... אתה יודע, 14 שנות קריירה, שאנשים בגיל הזה עוד לא התחילו את הקריירה הראשונה שלהם, אתה כבר מאוד מוצב כספורטאי. ובטח שאתה ג'ודאי, שזה כל המונח הזה קרב ולוחם, זה משהו שהוא בלתיין, פשוט לא יודע אחרת. היצר הישרדותי, פעם אחת אתה רוצה לנצח, פעם שנייה זה היצר הישרדותי, וגם מלמדים אותנו בתוך ההיררכיה הזאת של אמנות לחימה, אתה חייב תמיד לעמוד על הרגליים, לנצח, לחייך כשקשה לך, ולא לתת לאף אחד להתגבר עליך, ויש לזה המון המון השלכות מבחינתך כלוחם, אתה יודע, באמנות לחימה, שאתה לא רוצה לתת לאף אחד לתפוס אותך בחולשתך.
שלום לכם, שלום לשלמה רז.
שלום רן.
אהלן, אנחנו כאן כדי לדבר על הפודקאסט החדש של מבקר המדינה, משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בעין הביקורת. אני אציג אותך ברשותך, שלמה רז, לשעבר עיתונאי בחדשות ערוץ 2 ורשות השידור לשעבר, וכיום דובר מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, והמגיש של הפודקאסט בעין הביקורת. ספר לי רגע על התוכנית הזאת, מהי?
התוכנית הזאת בעצם נועדה לחשוף יותר את הפעילות המאוד ענפה והמאוד אפקטיבית של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. אני חושב שבגלל ההיקף העצום ובגלל העוצמה האדירה של המשרד, פחות מודעים לכמה כוח יש לו ביד. הרי לנו מגישים השרים וסגני השרים את הצהרת ההון שלהם. אגב, יש כ-1,800 גופים מבוקרים שמבקר המדינה יכול לבצע בהם ביקורת. בקיצור, עולם ומלואו, ועוד לא דיברתי על כך שמבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, הוא זה שנותן צווי הגנה לחושפי שחיתות. על כל העולם התת-קרקעי הזה, אנחנו מרחיבים בפודקאסט שלנו בעין הביקורת.
אז בוא ניתן למאזינים שלנו דגימה קטנטנה מתוך הדברים ככה המעניינים שאנחנו דולים בפודקאסט הזה. למשל, אחד הפרקים שאני הקשבתי והכי נהניתי מהם, זה היה הפרק שעסק דווקא בקניונים בערים. תספר לי על התגלית המעניינת שם.
יש רוויה עצומה בקניונים, אבל הרשויות המקומיות עדיין מאוד מעוניינות להמשיך ולבנות קניונים, כיוון שמקבלות על זה ארנונה מאוד גבוהה, והן צריכות להשקיע הרבה פחות כסף בעת שיש להם קניונים, אבל אנחנו מדינה שנמצאת במחסור קרקע, וכמות הקניונים העצומה שיש פה, ייתכן שהיא פוגעת באפשרות של כל אחד מאיתנו להשיג דיור הולם, כיוון שאם יש קניון על הקרקע הזאת, אי אפשר לבנות בניינים למגורים.
אז הנה, למדתם איזשהו משהו מעניין על משבר הדיור בישראל, שאני לא חושב שאפשר היה להשיג את זה בדרך אחרת. אז תודה רבה לך, שלמה. אני אזכיר שאת הפודקאסט בעין הביקורת אפשר למצוא, קודם כל, בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, גם באפליקציה של רשת עושים היסטוריה, כמובן, יש את דף הפייסבוק של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, וגם באתר של משרד מבקר המדינה, mevaker.gov.il, חפצו מצד שמאל את הבאנר של בעין הביקורת, ותוכלו להאזין לכל הפרקים.
עושים עסקים.
דיברתי קודם באמת על הכלים או הדברים שלמעשה קיבלת לקריירות הנוספות שלך אחר כך. את יכולה ממש להצביע על נקודות מסוימת שבאת, את אומרת לעצמך, שם רכשתי את הכלים האלה והאלה שאני עד היום משתמשת בהם?
כן, בהחלט. אני חושבת שבסופו של דבר, בגלל שהספורטאים הם כל היום במרדף אחרי ניצחונות ומדליות, אז הביקורת העצמית היא הרבה יותר גבוהה, ו... כשמסתכלים על הכלים שצברנו, הרבה פעמים אנשים, כשאני מדברת איתם על הכלים, כשאני מרצה על זה, אז אנשים מכירים את הכלים, רק אין להם שם, והם לא ברמת מודעות
גבוהה. אין נוגמה, אין לי נוגמות.
תראה, אחד הדברים שאני, הראשונים שאני אוהבת לדבר עליהם בנושא הזה, זה העובדה שבספורט אין מועד ב'. תובנה שבספורט אין מועד ב', שאי אפשר לחזור את הגלגל אחורה, שאי אפשר רק לבקש עוד פגישה, שרק, אתה יודע, להסביר שקמתי על רגל שמאל, או חולה, או לא התכוננתי. בספורט הכל מכוון ליום אחד נתון. וביום הזה אני צריכה להיות ב-100% יכולות שלי, הפיזיות, הטכניות והמנטליות. ואגב, זה לא מספיק שאני הכי טובה שאני יכולה. אני צריכה להיות הכי טובה מכולם, הכי טובה בעולם. וזה מביא אותך, דרך ההפסדים בדרך כלל, ללמד את עצמך איך להגיע ליום הנתון במלוא הדרכה, ולא להסתמך לא על מזל ולא על יום טוב, אלא לבוא לעבודה ולהיות הכי טוב שאתה יכול, שזה יהיה הכי טוב בעולם. עכשיו, זה מחזיר אותך אחרי הפסדים וכישלונות, תמיד למועדון, לאימונים, ואתה משתמש בכל אימון, בכל תזונה, בכל שינה אצל ספורטאים, כאילו אין מועד ב'. כל אימון אתה מתייחס אליו כאילו אין מועד ב'. עכשיו, תחשוב על עצמך, כמה פעמים בחיים, שאתה בא לחיים המקצועיים שלך, אתה מתייחס לכל דבר שאתה עושה כאילו אין מועד ב'. בסוף, הרי הצלחה זה פאזל שמורכב במיליון חלקים. אתה אף פעם לא יודע איזה חלקים שתיתת מתחת לשטיח, או לא התייחסת, כי לא היה לך זמן, כי לא היה לך כוח, כי אתה לא טוב בזה. ויתרת על עצמך, ואז ברגע האמת, שאתה במכרז הגדול, בפרויקט הלחוץ, שאתה במבחן משמעותי, אתה נכשל בגלל שלא דייקת בהכנה. וספורטאים, הם לומדים בדרך הקשה, שאם הם לא ידייקו בהכנה, הם לא יתייחסו לכל אימון. כאילו זה היום הגדול, אז כשהם הגיעו ליום הגדול, הם לא היו מספיק מוכנים. ואתה יודע, בשביל מדליה אולימפית, גם האחוז או שניים האלה שחסרים לך, בסוף מתוך 8 מיליארד אנשים בעולם כמעט, רק 1,000 אנשים, בארבע שנים יוצאים מדליה לצוואר.
זאת אומרת, אתה מתאר פה מצב שאתה לומד למעשה איזושהי פורמולה להגיע באמת בשיחה, לכל מיני נקודות מבחן כאלה בקריירה שלך, אבל מדבר גם על דברים שכישלונות מלמדים אותך דברים, נכון?
אני בכלל חושבת שהאכזבות, האכזבה זה המנוף הכי חזק של ההצלחה הבאה. הרבה אנשים מפחדים לגעת באכזבות, הם מעדיפים אפילו לא להציב מטרה גדולה, נניח, אני אלך לתפקיד הבא, ואני אחתור לתפקיד חדש בארגון, או בארגון אחר, ואולי אני קשה, אז בעצם לא משנה. או יש הרבה אנשים שיש להם פחד מכישלון, ואני למדתי בחיים, והתאכזבתי המון פעמים בחיים, שהאכזבה זה מנוף ענק להצלחה הבאה. ואני חושבת שאנשים צריכים לאפשר לעצמם את המקום הזה, ולהתיידד עם האכזבה, ולא לפחד לגעת בה, כי אם אתה ווינר, זה לוקח אותך. אני רוצה לקחת מה ששאלת אותי דווקא למקום חיובי כאילו. תראה, אחד הדברים שספורטאים עושים כל היום, הם קמים בבוקר ומתאמנים. על מה הם מתאמנים? מתאמנים על הדברים שפחות טובים בהם. שבחיים הרגילים אנשים לא כך אוהבים, אני אשאל אותך עכשיו במה אתה פחות טוב. אף אחד לא מדבר על מה הוא פחות טוב. אנחנו תמיד, אתה יודע.
החוזק של השרשרת זה החוליה הכי חלשה שלה. זה תקבע את החוזק.
אני תמיד אומרת, יוסיין בולט, אלוף אולימפי ב-100 מטר, אם הוא רצה לשפר את השיא האולימפי שלו, הוא התאמן על הזינוק, הוא לא נכנס לאצטדיון ואמר איזה חתיך אני, איזה חזק אני. ואנשים בחיים הרגילים לא מתאמנים, כי בכלל לא מוכנים להודות במה הם פחות טובים. אחרי הטירונות, ההתמחות, הלימודים הזה, אף אחד לא רוצה לדבר על מה הוא פחות טוב. אחד הדברים שאני תמיד מסתכל לפנימה, גם על עצמי קודם כל, וגם על העובדים שלי, וגם על הפרויקטים שאני מנהלת, זה איפה החוליה החלשה, איפה אני פחות טובה, איך אני מצמצם את האי-וודאות. וזה משהו שכשאני יוצאת לפרויקטים גדולים ואני רוצה להצליח, אני כל הזמן חפשת לצמצם את האי-וודאות, ולא להסתמך על מזל, ולא להסתמך על ליד ואולי. ואני חושב שזה משהו שלקחתי מאוד חזק מהספורט, ואם אלופי העולם יכולים לקום כל בוקר ולהתאמן, אז כל אחד מאיתנו חייב כל יום ביום יום שלו להתאמן על דברים שהם פחות טובים.
ואת חושבת שרובנו לא עושים את זה. בוא נדבר שנייה על הענף הזה שנקרא ג'ודו. את יודעת, יש הרבה שמלעיזים ואומרים, בסדר, בסוף בסוף זה ג'ודו, יש, זה ענף יחסית זניח, לא צריך הרבה קרבות בשביל להגיע למדליה, כי זה מספר מצומצם של שלבים. זה נכון? זה לא נכון?
לאנשים יש נטייה לחפש בכל טוב את הרע.
אנשים, את אומרת, אנשים בכלל לא אנשים ישראלים שהם לא מגדולי המפרגנים.
אני לא יכולה להגיד שאני מכירה את כל מדינות העולם, אני לא יודעת זה. אז אני אומרת, קודם כל, תכף אני אענה לך עניינית, אבל אני חושבת שקודם כל, יש איזו נטייה כזאת, להגיד, וואו, איזה הצלחות יש לג'ודו מאז ועד היום, ואיזה יופי, אז כנראה, בטח אנחנו התלבשנו על איזה משהו יותר זה.
יש פה איזה בלוף.
תסתכל על הג'ודו העולמי, על כמות המדינות שמשתתפות בתחרויות, על כמות הספורטאים שמגיעים, על כמות הזה. בסוף לכל ענף יש את הכללים שלו. תסתכל על עידוי פטיש, או על זריקה במוט, או על קפיצה משולשת, או לזה. גם באתלטיקה יש אין ספור מקצועות, ובג'ודו יש 7 משקלים. ג'ודו זה ענף מאוד מבוסס בעולם, ויש לו שיטה. השיטה אומרת שאתה מגיע לתחרות, ויש הגרלה. גם בטורניר בכדורסל יש הגרלה, וגם בטורניר בכדורגל יש הגרלה. Mm-hmm. בסוף שאתה מגיע לטורניר, הרי כדי לזכות בכרטיס האולימפי, בקריטריון האולימפי, בג'ודו, בסייף, או באתלטיקה, או בזה, אתה צריך לעמוד בקריטריון. ברגע שעמדת בקריטריון, אז אתה נכנס למסלול של הגרלה ושל איזה. בסופו של דבר, כדי לזכות במדליות, בכל טורניר, אתה צריך לנצח את הטובים ביותר בעולם, ובענף הזה רמת האימון, רמת המיומנות הטכנית, רמת הכושר הגופני, הרמה המנטלית, זה רמות מאוד מאוד גבוהות. אתה יודע, לצורך העניין כדורגל משחקים 90 דקות, וטניס משחקים 3 או 5 מערכות, בג'ודו יש 4 דקות שבהם אתה חלקיק שנייה בחוסר תשומת לב, אתה אף מהקרב, כן. אף מהתחרות, וזה נורא נורא אכזרי. ואני חושבת שטוב לנו להסתכל על כל ענף, באיכויות שלו ספקטרום שלו ובכללים שלו, ולהיות גאים בספורטאים כן. שלנו, ולא לחפש, אתה יודע, זה בדרך כלל מעיד על, מי שמחפש בדרך כלל זה מעיד על, או חוסר תום לב, או חוסר ביטחון.
כן, תגידי, עד כמה העובדה שאת אישה, היה משהו מהותי במהלך הקריירה שלך? עד כמה זה היה חשוב לך לעשות, כאילו את אומרת, אני לא רק ספורטאית, אני גם אישה, ואני יוצאת פה איזשהו דגל מסוים, זה בכלל היה שם?
אני דווקא, בדרך כלל בדיוק הפוך, אני תמיד אומרת, אני לא ספורטאית, אני אדם, אני ספורטאית וספורטאי, אל תמדגו אותי או תתייגו אותי כדווקא אישה. אני חושבת שבסופו של דבר, אני שבאתי מענף שאז היה קטן בישראל, אבל היה גדול בעולם, ואנחנו סבלנו דווקא מקיפוח כענף קטן, ועם מעט תקציבים, ואני הייתי צריכה כל החלקים הראשונים של הקריירה שלי לממן את עצמי, וכמו שאתה יודע, ההורים שלי היו זוג עיתונאים שכירים, שלא בדיוק היה להם מאיפה, וזו הייתה תקופה לא קלה, אז אני את התיוג שלי, אני מתייג את עצמי כספורטאית, שבאה מענף שהוא היה פחות עם גלורי בישראל, והייתי צריכה לעבור דרך מאוד ארוכה וקשה לזה. תמיד הייתי הילדה הכי אהובה במועדון, ילד וילדה ספורטאית, אתה יודע, הקפטנית של החברה שלי
כן.
בכלל וזה. אני יכולה להגיד לך שעם השנים, ואני גם באתי מבית של אימא קרייריסטית מאוד מצליחה, שאצלנו תמיד היו דוארים, לא היה בכלל את הנושא המגדרי הזה, עם אבא שברבות הימים אני מבינה שהוא היה סוג של פמיניסט, ובסופו של דבר אני יכולה להגיד לך היום, שאני כבר חציתי את גיל 50, עם הרבה מאוד מטען של ניסיון בחיים, ושאני רואה את הדברים מסביב, אז אין ספק שהרבה מאוד נשים נושאות עיניים לנשים שמצליחות לפרוץ, מצליחות לעשות את הדברים שהם להתרומם מעל מה ש... אין מגדירות לעצמם תקרת זכוכית, ואני בהחלט מבינה את המקום הזה. דווקא שאני באתי ממקום שלא היה לי תקרות זכוכית, אני מבינה את המקום הזה, ואני משתדלת באמת לסייע ולעזור בכל מקום שאני חושבת שאני יכולה.
ובעולם שאחרי זה הגעת אליו, בעולם שלה, בעולם העסקי, שם הרגשת את זה יותר, את הנושא המגדרי הנשי?
לעצמי אף פעם. אני לעצמי אף פעם לא התייחסתי לזה, אף פעם לא הרגשתי... מקופחת, זה לא עולה לי בראש אפילו, אני תמיד מגיעה לזירות, לחללים, מציבה מטרות, באה עם הפשן שלי ועם היכולות שלי, לומדת הרבה ככל שאני יכולה כדי להיות יותר טובה ועובדת כדי להצליח. זה נכון שבחלק מהזירות שאני נמצאת בהם אני יותר בחוות גברים, אבל גם גדלתי בבית של בנים ואני מכירה את הזירה הזאת.
שום תחושה של תקרת זכוכית וכאלה. אני רוצה לשאול אותך, איך זה באמת ה... מעבר הזה, הרי את מגיעה ל-C בגיל מאוד צעיר, בת 25 זוכה מדליה אולימפית, איך זה מרגיש מאותו שיח, אחרי זה להמשך החיים? איך שורדים את זה?
שמע, כל אחד שורד את זה אחרת, אבל אני חושבת שהמפתח הוא להבין שכשזה נגמר, להבין שזה נגמר, לקחת את הדברים הטובים, אני קוראת לזה לשים את המדליה בכיס, לקחת את הביטחון ואת העושר העילאי הזה של ההגשמה העצמית, לקחת איתך הלאה, כבסיס לכל מה שאתה עושה בחיים.
אבל כל דבר אחרי זה נראה קטן לעומת זה. אז איך עושים את הטרנספורמציה הזאת?
אני חייבת להגיד שהחוויות שלי לגבי הקריירה החדשה שלי והמשכיות שלה היא לא תחושה שכל דבר קטן, כי אתה יודע, האתגר של לקחת הכישורים או את הכלים שצברת בספורט ולעבור לקריירה חדשה, להתחיל אותה מאפס, זה בעצם התקופה הכי קשה בחיים של ספורטאי. חוסר הוודאות והפרידה, סוג של אבל, מפרידה ממשהו שלא יחזור. משהו שהכי אהבת לעשות.
אתה יודע שהגעת לסי בגיל מאוד צעיר, שאתה לא, אין סיכוי שתגיע לעוד סי כזה.
טבע האדם הוא שברגע שאתה מציב לעצמך מטרות חדשות, ואתה מתרכז בהם, ואתה ממלא את עצמך בדרך החדשה שלך, ואתה באמת שם מאחוריך את עברך, ולא חי את העבר, ומתרפק עליו, ונוסטלגיה, ואם היה, ואיך... ואתה מסתכל קדימה, ואתה מציב מטרות חדשות, אז אתה מגלה עולם חדש, עולם ומלוא, אני בעולם עסקים, אחרים בעולם האימון, יש כל מיני עולמות. ואני יכולה להגיד לך מעצמי וגם הרבה חברים שחוו את התהליך הזה, שאתה עושה את התהליך הזה טוב ונכון, ואתה גם מבין שהדרך להגיע להישגים בזירה החדשה, זה גם להתאמן בסגנון החדש, וגם ללמוד וגם להתפתח, וזה שהיית כוכב בתחום אחד, זה לא מבטיח לך מיד להיות כוכב בתחום אחר, זה מחייב לעשות את הדרך. ברגע שאתה מפנים את זה, אז אתה מגלה המון המון חוויות חדשות, ואתה מטפס לאט לאט במלא הסולם הזה בקריירה החדשה שלך. ונכון, אם אתה מסתכל, אז אף פעם לא אולי תחווה התרגשויות מטורפות, כמו שחווית להיות באליפות עולם או אולימפיאדה, אבל בינינו, אתה יודע, אני תמיד אומרת, גם אם הייתי משלם לי מיליון דולר, לא הייתי חוזרת לחיים האלו היום, אבל מצד שני גם לא הייתי מוותרת עליהם אף פעם. טוב לי במקום הזה שהוא חיים נורמליים, ככל שאני יכולה להגיד על החיים שלי נורמליים, עם המון המון מוטיבציה והמון אתרות, אבל המפתח הוא בשנתיים שלוש הראשונות של הטרנזקציה, ובגלל זה הקמנו גם בוועד האולימפית פרויקט שמבחינתי הוא פרויקט הדגל שלנו.
מה זה?
היום שאחרי. שזה בעצם פרויקט שעוזר לספורטאים בתהליך הפרישה שלהם, עוזר להם לגלות את החוזקות שלהם בעולם האזרחי, מחבר אותם לחברות עסקיות, או עוזר להם לעשות קורסים שיתאימו להם, ולמצוא את הדבר הזה, שעוד פעם יבהיר אצלך את התשוקה ואת זה, וגם להרגיש לא להיות לבד. אתה יודע שספורטאי קם כל יום בבוקר ויש לו מאמן, ופתאום לקום בבוקר אחרי 20 שנה או 25 שנה, ולהיות לבד בעולם זה לא דבר סימפטי ו... פרויקט שלנו, שיש לו לשמחתי הצלחה מאוד גדולה, עם הרבה אנשים טובים שמטפלים בו, הוא מסייע לדור הזה שהספורטאים עשו את הטרנזקציה הזאת, ואני מאוד שמחה על זה.
מה הלאה? כאילו, מה את חושבת מבחינת, מה היית רוצה להיות? נגיד שהיצירה הארצית מדליה אולימפית, מה היית רוצה פה?
קודם כל, אני מאוד נהנית מהעשייה שאני עושה, נהנית מאוד מההצלחות ש... בחברות שאני פועלת, זה באמת כיף לי וטוב לי. אני גם בשנים האחרונות פעילה מאוד בפעילות הציבורית בוועד האולימפי.
תכף נדבר על זה, כן.
גם שם היכולת שלי להחזיר לקהילה שמנבטתי, דווקא עם הכלים שצברתי בעולם העסקי, עם הלב שיש לי לספורט והניסיון שלי כספורטאית, אז הפעילות הציבורית הזאת היא מאוד מענה עבורי ומרתקת וגם מלמדת. יש הבדל בין, אתה יודע, לפעול בזירה ציבורית ללפעול בזירה עסקית. ואני, ככל שאני משפיעה על החזון והמדיניות של הספורט בישראל, אז אני מאוד נהנית. גם בזירה בינלאומית קצת.
את העסקים את עושה בשביל פרנסה?
בוודאי. גם בשביל פרנסה, אבל גם כי... מה אדם עושה אם לא, אתה יודע, בונה קריירה ועובד ופועל. אני מרצה לא מעט על הקשר, הרבה דברים שדיברנו על הקשר בין ספורט לעסקים, גם בפלטפורמות של שירותי הביטחון וגם בעולם עסקי. ואני בהחלט מסתכלת על פעילות ציבורית גם בארץ וגם בזירה הבינלאומית. אני חושבת שהיכולת להביא את הניסיון שצברתי כדי באמת להשפיע גם ליכולת של אנשים לממש את עצמם, אם בעולם הספורט ואם בעולמות אחרים, אני בהחלט, זה דברים שמעניינים אותי.
איזה ענפים ככה, את חושבת שמדינת ישראל, בוא נגיד, לא יודע אם מזניחה זה מילה נכונה, אבל שיכולים להביא יותר הישגים מאשר מביאים היום, בענפי הספורט?
בעצם הספורט הישראלי בשנים האחרונות עשה החלטה שהוא מסמן ענפים שיהיו ענפים מועדפים, ובעצם מפנה להם יותר משאבים לענפים אחרים. אם קודם היה יותר קצת סוציאליסטי, או זה היה לפי כמותי, או דברים כאלו, אז בשנה האחרונות הבנו מה שהבינו גם בעולם, שמדינה, בטח מדינה קטנה, לא יכולה להביא הישגים בהכל. אנחנו צריכים למצוא את הענפים שיש לנו במסורת, שיש לנו יתרונות יחסיים, ושאנחנו במיוחד טובים בהם, אולי בגלל ביומכניקה של, של הישראלים, אולי בגלל ניסיון עשיר יותר באימון, או בגלל תשתית יותר טובה, בגלל שאין חסמים. ובעצם סימנו את חמישה ענפים האישיים המובילים, ששלושה מהם הם היו ענפים שהם ענפי ליבה של התנועה האולימפית, שזה אתלטיקה, שחייה והתעמלות. ועוד שניים הם שזה ענפים הכי מצליחים שלנו, שזה שייט וג'ודו. והם הראשונים, ואחר כך סימנו עוד ענפים ש... אתה יודע, או ענפים הכמותיים הכי גדולים, שזה טניס למשל וטריאטלון אופניים, או ענפים שיש לנו בהם פוטנציאל דרג ב', ולשם מפנים יותר משאבים. עכשיו, היום יש בערך 15 ענפים כאלו, וכל שאר ענפים בהחלט מקבלים את התגמולי בסיס, נקרא לזה.
ואז שאת אומרת שתיעדפו או מתעדפים את הענפים האלה, זה אומר שמבחינה תקציבית מפנים אליהם יותר תקציבים?
כן, בכמה מישורים, גם בכסף חי נקרא לזה, גם במעטפת רפואית, גם היום, דרך אגב, הספורטאים בישראל מקוטלגים לפי סגלים אולימפיים, וכל ספורטאי יכול לפי הענף שלו להיכנס לפי קריטרונים מובנים מראש לארבעה סגלים אולימפיים. ברגע שאתה נכנס לסגל, אתה מקבל אקסטרה תקציב להכנות אולימפיות, גם למחנות אימונים ותחרויות, למעטפת רפואית. היום הספורטאי, בניגוד לתקופה שלי שהיינו צריכים לממן כל דבר, מתוספי מזון, לדרך רופאים ופיזיותרפיה וזה, היום הכל מקבלים מהמערכת. וברגע שאתה בסגל אולימפי, אתה באמת מקבל מעטפת מדהימה. ואנחנו גם יצרנו איזושהי רשת ניוד, שאם ענף אחרי 8 שנים שהוא ענף מועדף לא עשה הישגים נדרשים, אז הוא בעצם ירד ברמה מועדפת, וענפים אחרים יוכלו להיכנס. מבחינתנו בסוף, אני חושב שהמטרה צריכה להיות, שלא נשאף למדליה אחת או שתיים באולימפיאדה, נשאף לארבע מדליות באולימפיאדה, בכל אולימפיאדה, שנצליח להוציא, הרי אצלנו זה פירמידה הפוכה. יש מעט מאוד ספורטאים בבסיס הפירמידה, ביחס למדינות בגודל שלנו בעולם, אבל יש... ההישגים, אנחנו מטפלים במעט מאוד, ממש ילדי מבחנה, ואנחנו מצליחים להוציא, לא יודעת אם אתה יודע, אבל במחזור אולימפי, כל 4 שנים יש בישראל בין 35 ל-40 מדליות באליפויות אירופה ועולם, שספורטאים ענפים אולימפיים. שתבין שבמחזור האולימפי שלי לפני ברצלונה, היו 2 מדליות ב4 שנים, שלי ושל עמית ענבר. זה קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה, ועדיין אנחנו צריכים להיות מסוגלים להביא יותר מדליות אולימפיות, ואנחנו צריכים להיות מסוגלים להעיז גם להגיד את זה. זה לא יקרה באולימפיאדה הקרובה, אבל זה בהחלט צריך לקרות ב-2024 ו-2028. ואני יכולה להגיד לך שהחוליה החלשה שלנו ביותר זה הנוער. הנוער אצלנו היום לא מטופל באותה איכות, ובאותה כמות משאבים שמטופלים הבוגרים.
הבעיה המשאבים או הבעיה המנטליות שלו, או הבעיה הגנים שלו, אני לא יודע.
איזה גנים? יש לנו גנים מדהימים, ויש לנו ספורטאים אדירים פה במדינה, ספורטאיות וספורטאים, חיות אמיתיות, שאתה יודע, אנשים שמתאמנים 8 שעות ביום, מגיל מאוד צעיר, שמקדישים את החיים שלהם לדבר הזה, שאין להם שום נחיתות, לא מנטלית ולא פיזית, אבל ברגע שאתה לא מפנה מספיק משאבים, כדי שספורטאים איסו ל10 מחנות אימונים בשנה, כמו המקבילים שלהם באירופה או בעולם, אז אתה שם אותם בנחיתות של ניסיון. ושם אנחנו צריכים לטפל בזה. אנחנו עדיין לא הצלחנו להביא מספיק משאבים מהמדינה לטפל בזה, אבל זה יקרה. הנושא הזה ונושא המאמנים שצריך לטפל בו יותר לעומק, זה שני הנושאים שאם נטפל בהם נכון, אנחנו נעשה קפיצת מדרגה אדירה בספורט הישראלי.
בגלל שאנחנו תוכנית לא ספורט, אלא עסקים, אז אם את צריכה לתת לי עצה הטובה ביותר שאת יכולה לתת למישהו, נגיד שהוא דווקא בעולם העסקים, אבל שאת יכולה להביא לו מהעולם שבו היית.
אני אזכה לך את זה דרך משהו שאני מתעסקת בו בימים אלה, ואני ככה שאני קמה הבוקר וצוללת לתוך הפרויקט הזה, אז אני מחייכת לעצמי, כי זה התנהגתי אליו בדיוק כמו שאני מתנהגת בהכנה לתחרות. אנחנו... דיברנו קודם על בובספוג, אז אנחנו חוגגים 20 שנה לבובספוג השנה, והחלטנו שזו שנה אסטרטגית. ולפני שנה, הסתכלתי על הפרויקט הזה, ואמרתי, אני רוצה להתייחס אליו כאילו זה אולימפיאדה. תכננו את השנה הזאת בצורה מאוד מדוקדקת, ב-13 במרץ בובספוג הולך לחגוג בצוגת אופנה של שבוע אופנה בישראל, שכאילו שני עולמות שכאילו לא מתחברים, עם מוטי רייף, ו-25 מעצבים הכי טובים בישראל, כולל ביניהם בינלאומיים, מכינים כל מיני דגמים בהשראת המותג, ומיטב הדוגמניות בארץ, כולל אני אגב, הולכים לצעוד עם בגדים בהשראת המותג, והתכנון של הדבר הזה, שהוא ממש אסטרטגי, מבחינתי הוא היה לשים מטרה, להגיע לכל נקודה ונקודה, עשו צ'קליסט מטורף, להשקיע משאבים ואנרגיה ומחשבה ויצירתיות, בסופו של דבר להגיע לרגע האמת, שאנחנו מצמצמים את האי-וודאות, כמו לתחרות. ואני חושבת שאם אדם מסתכל על הקריירה שלו, פעם אחת מנהל אותה, שם לעצמו מטרות, ועושה את הדרך צעד אחרי צעד, ומאמין שהוא יכול להצליח. ופעם שנייה לא אומר, טוב, אם יהיה לי מזל אני אצליח, אם זה יסתדר, אלא דואג שהדברים יסתדרו, ולעבוד קשה על הפרטים הקטנים, בדיוק כמו שמתאמנים על כל תרגיל, ועל כל טקטיקה של מתחרה, ומסתכלים איפה אפשר להשתפר, ככה גם בפרויקטים שאנחנו עושים. אני חושבת שבסופו של דבר זה משתלם, זה מצליח, ואין תחליף לעבודה קשה ולירידה לפרטים.
יאללה רד, היה תענוג לדבר איתך, תודה רבה.
תודה חמי.
עד כאן עושים עסקים השבוע, להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevi.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@gmail.com, הכתובת נמצאת גם באתר.
עושים עסקים. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.